רבק, תפסיקו להקיא את כל מה ששמעתן. אני מצטערת על ה... אני לא יודעת איך להגיד את זה בצורה יותר עדינה ורכה ונשית. סתם, אני צוחקת. אבל די, נמאס כבר. נמאס להגיד על אורגזמה דגדגנית שהיא כך וכך 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 וכך. אולי תצאו ותחקרו את האורגזמות הדגדגניות שלכן. או התמכרות רצינית. התמכרות, מאיפה? קצת, קצת ביקורת עצמית שכזאת. זהו, וואי, איזה פרק עצבני. זהבית עצבני. איך זה נקרא לזה? זיבית עצבנית. היי וברוכות הבאות לפרק נוסף של פמיניסטית. היום יש לנו פרק ממש מיוחד שבו אנחנו מבקרות פודקאסט אחר. כן, כן. בעצם הקשבתי לפודקאסט בנושא אורגזמות מחדירה, אורגזמות פנימיות, משהו בסגנון הזה. והפודקאסט באמת, וואו, הצליח להרתיח אותי ברמה אחרת לגמרי ממה שבדרך כלל דברים כאלה מרתיחים אותי. אז חשבתי שנעשה לו מין האזנה מודרכת, וכדי שזה לא יהיה צהוב או משהו בסגנון הזה, אני לא אספר לכם בדיוק אפילו על איזה פרק מדובר או באיזה פודקאסט מדובר, כי זה באמת לא משנה. אני מתכננת להביא לכאן בעצם לפרק הזה כל מיני ציטוטים ולבקר אותם יחד איתכם, ובעצם בעזרת הפרק הזה שיהיה עשיר בפניני חוכמה שכאלו, ואני כמובן צינית, בעצם ליצור כאן פרק כללי יותר שמבקר את התרבות שקיימת סביב האורגזמה מחדירה, תרבות שבעיניי נפוצה מדי כרגע בישראל. ואתם תבינו בדיוק על מה אני מדברת ככל שאנחנו נתקדם. למי שלא מכירה אותי, ברוכה הבאה, לי קוראים אפרת זיו, ואני מנחה קורסים ומרצה על מיניות נשית, והגישה שלי היא פמיניסטית ומבוססת מחקר. והאמת שהיום, נגיד אחרי הפרק הזה, אני כזה אומרת, זה גם מבוסס היגיון בריא, אבל בסדר, גם מחקר. אתם גם תשמעו היום לא מעט מנגיד החשיבה הפמיניסטית, באה לידי ביטוי בפרק היום בצורה מאוד מעניינת, אז זה בגדול עליי. ועכשיו, אולי כזה שנייה לפני שאנחנו מתחילות ממש, רציתי לומר שמה שאני עומדת לעשות היום בפרק הזה הוא די מאתגר, ואני רוצה לשתף למה איתכן. בעצם הוא מאתגר מכמה סיבות. הסיבה הראשונה היא שלא בא לי ליפול המקום הזה של ביקורת אישית. למרות שאני מבקרת ספציפית פודקאסט מסוים וממנו לוקחת את רוב ההשראה במרכאות לביקורת, הביקורת היא ממש לא אישית, אבל זה יכול להשתמע ככה מאוד בקלות, אז חשוב לי כבר מראש לומר שזה לא, זה פשוט פודקאסט שנתקלתי בו, הוא יחסית פופולרי כזה, עצבן אותי, הפרק הספציפי הזה, ומבחינתי הוא מהווה מין הרמה להנחתה לדבר באופן מרוכז על השיח עצמו, על התרבות עצמה, שיש סביב הנושא הזה של אורגזמות מחדירה. אז זה דבר ראשון, שום דבר פה הוא לא אישי, למרות שאני ספציפית כאילו נטפלת במרכאות לפודקאסט מסוים, לפרק מסוים, ולדברים שמישהי מסוימת אומרת. אבל אתם תראו שגם יהיה פה הרבה דוגמאות מעולם אחר, מתחומים אחרים, שאז כאילו, זה גם, אני אנסה להרחיב את זה קצת יותר מזה. הסיבה השנייה ללמה זה הולך להיות מאתגר לעשות, להכין, להקליט את הפרק הזה, זה ברמה מסוימת לפחות, היא שרוב השיח היום בנושא הזה של אורגזמות מחדירה מנוהל על ידי נשים. נשים בעצם מובילות את רוב השיח הזה. וזה יותר מאתגר עבורי בתור, קודם כל בתור אישה ועוד אחת שמזדהה בתור פמיניסטית, לבקר שיח שמנוהל על ידי נשים. זה מאוד יכול להתאפס בתור אקט שהוא לא פמיניסטי. אבל אני מתנחמת בזה שצלחנו את זה בעבר במידה מסוימת, למשל בפרק 16 על שטיפות אינטימיות למי שזוכרת. ראינו כבר שנשים לצערנו הן לא חסינות איך לומר, התמאה של מסרים שנקרא להם לא פמיניסטיים ועד מיזוגנים וכו' וכו'. אז גם פה אני חושבת שבמידה מסוימת, הנשים שמקדמות את השיח הזה, הן במידה מסוימת, בצורה לא מודעת, אמנם זה, כאילו זה מוציא אותי קצת, כאילו אני המודעת והן לא, אבל כאילו נראה לי באופן טבעי שכזה, הן מקדמות שיח שמבחינתי הוא לא פמיניסטי ומחזיר אותנו שנים אחורה, וזה גם אולי אפילו מתחבר, זה מוביל אותי בעצם לסיבה השלישית והכי קשה ללמה בעצם מאתגר ליצור פרק שכזה, מעבר לזה שנשים מנהלות אותו, אלא שבעצם מה שאני הולכת להציג כאן היום הוא מה זה פטלטל? באמת, אתן הולכות להיות עדות לשפה חלקלקה, מכבסת מילים, ניגודים שבין משפטים מסוימים לבין משפטים אחרים, בין ההתחלה שכאילו אומרת כל אחת היא בסדר גמור כפי שהיא, והסוף שבו בעצם מבקרות בצורה הכי נבזית שיש נשים ואת הגוף הנשי. אז באמת אנחנו הולכות להיות כאן עדות לשפה שהיא חלקלקה, ואני חושבת שאוזן שהיא כזאת היא לא מיומנת, או אוזן שהיא לא מאוד מאוד ביקורתית, יהיה לה קשה לעלות עליהם, על המסרים האלה, לבד. אז כדי לעזור לי בעצם במשימה הזאת, חשבתי להביא לכאן איזשהו ציטוט, מעולם אחר כמעט לחלוטין, שנתקלתי בו לא מזמן, ופשוט כל כך התחבר לי לנושא הזה של אורגזמות מחדירה, והסביר לי את הקושי שנמצא בעצם בסוג הביקורת הזה, והציטוט הזה בעצם ילווה אותנו לאורך הפרק, והציטוט הוא בעצם של בן אדם בשם ג'ון סטיוארט מיל, שנתקלתי בו בחומרי הקריאה באיזה קורס פמיניזם, האמת ממש מומלץ שאני עושה, ואני ממליצה לכולן ללא יוצא מן הכלל לעשות אותו קורס באמת משנה חיים. אני אשים לו קישור בתגובות, כאילו אני באמת ממליצה עליו מכל הלב. בכל אופן, האיש הזה, הוא כתב בעצם דברים לפני 200 שנה בערך, שבכלל עסקו בנושא אחר לחלוטין. הוא עסק בנושא הזה של הזכות של נשים לבחור ולהיבחר. כביכול, זה מאוד רחוק מהנושא של הפרק הזה היום. אממה, אתם תראו כמה שזה הולך ומתחבר, התחבר בול. ומה שהוא אמר זה כזה דבר. הוא אמר, כיום הכוח מדבר בשפה חלקלקה יותר. וכאשר הוא מדכא מישהו, הוא תמיד טוען שהוא עושה זאת לטובתו. אני חוזרת שוב על הציטוט, הוא קצר. כיום הכוח מדבר בשפה חלקלקה יותר, וכאשר הוא מדכא מישהו, הוא תמיד טוען שהוא עושה זאת לטובתו. אז שוב, כאן מדובר על התקופה שכזה, עוד לא נתנו לנשים את הזכות לבחור ולהיבחר, והשיח היה, זה כאילו תקופה שעוד לפני שהייתה את הזכות הזאת, כן? אז השיח היה ללמה זה דווקא טוב עבורן, למה זה לא בטבע שלהן למשל לעסוק בפוליטיקה, או אפילו להבין בפוליטיקה וללכת להצביע, וכל מיני, זה היה השיח באותה תקופה. ובפרק הזה בעצם המשפט הזה ילווה גם אותנו, כי זה פשוט מתאר באופן מושלם שני בתים של השיח הזה, ולמה זה כל כך קשה לבקר אותו. אחד זה כי השיח הזה הוא באמת חלקלק, מחובס, כנראה הוא עבר עיבוד או שניים, הוא חוזר, הוא מתמיד היום בצורה שהיא סופר חלקלקה, וההיבט השני של אותו ציטוט זה שזה הכל נעשה כביכול לטובתנו, לטובת ההתפתחות המינית שלנו, החקירה המינית שלנו. אבל תוך כדי אנחנו נראה שהוא פשוט רומס אותנו. רומס את כל ההתקדמות שעשינו במחקר על מיניות האישה, וכל ההתקדמות החברתית אולי שאפשר לומר שיש בתחום הזה. אז זאת בעצם הסיבה השלישית ללמה זה כל כך קשה לבקר את השיח הזה, כי על פניו הוא יכול להישמע מאוד מאוד חיובי, ובאמת צריכות להיות סופר ביקורתיות רק כדי לעלות עליו. אז זהו, זה הפרק הזה, זה יהיה מין האזנה מודרכת וסופר ביקורתית לפרק אחר בפודקאסט אחר, זה הסגנון. אני מבטיחה שזה הולך להיות mind blowing. אז הפודקאסט מתחיל בעצם בלהציג מישהי, מנחה ומלווה למיניות מודעת, ויש את המראיינת, והמראיינת בעצם מספרת שהיא ראתה שאותה מנחה קיימה הדרכה בנושא הזה של אורגזמות פנימיות, אני חושבת היא אמרה, והיא ראתה שנרשמו הרבה נשים להדרכה, והיא שאלה אותה למה, למה כל כך הרבה נשים נרשמו. והמראיינת עונה לה, לדעתי הרבה נשים מבינות היום שיש פוטנציאל ממש ממש גדול לעונג שלהן, וששווה להן להשקיע זמן ומרחב ללמוד אותו, ושהן יכולות לחוות עוד מלא ובא להן. ושם הן בעצם מתחילות לדבר תכלס. בהתחלה הן מדברות על הייצוג של הסרטים ההוליוודים הרגילים, וזה שאורגזמה מחדירה היא ממש גביע קדוש כזה, והמרואיינת גם אומרת, היום בדקתי וזה רק כ-20% מהנשים גומרות מחדירה, כלומר זה משהו שלא קורה הרבה, ובא לי להגיד לנשים שדווקא כל מה שהן חוות הוא אחלה. הדרך להגיע לאורגזמה פנימית היא דווקא לא לרוץ אחריה, אלא ממש לשהות בעונג שהן כן חוות. וכאן מבחינתי ממש מתחילה השפה הפתלתלה שהזכרתי קודם. מתחיל פה איזשהו משהו. בעצם גם בהתחלה, בהצגה הזאת, שהיום נשים כבר מבינות שיש פוטנציאל גדול לעונג שלהם. זה משהו שעל פניו נשמע חיובי. זה כביכול ביקוש שמגיע מהשטח, שזו דעה שאני לא בטוחה כמה היא נכונה, ואני אסביר. אחת התלונות הכי נפוצות של נשים שפונות לטיפול מיני, היא תלונת האורגזמה, מה שנקרא. תלונת אני לא גומרת בסקס. עכשיו, אחרי בירור קצר, לרוב בפניות האלה מתברר שהתלונה היא דווקא אני לא גומרת מחדירה, אוקיי? וההשוואה הזאת, יש השוואה אוטומטית שקורית אצל נשים של סקס שווה חדירה. ואופן הטיפול בעצם בתלונה הזאת, בבעיה שכאילו הציפו, היא בדרך כלל, אם לפחות מדובר במטפל, מטפלת מינית מוסמכים, זה דווקא לתת חינוך מיני. או אוקיי? לא בהכרח לתקן איזשהו משהו, אלא לדבר על הדגדגן, שהוא העבר מין הראשי שלנו בגוף, הוא בעצם המקביל לפין, לדבר על חשיבות הגירוי לדגדגן, על הציפייה הלא נכונה לגמור מחדירה, וכל הדברים האלה. אגב, אלה נקודות שבעצם התייחסתי אליהם בפרק 2 של הפודקאסט, כשדיברתי על מיתוס האורגזמה מחדירה. אם אתם לא מכירות, מוזמנות להקשיב לזה. אז זה נכון שכברירת מחדל יש ביקוש גדול לגמור מחדירה, אבל התשובה לביקוש הזה זה לא ללמד נשים איך לגמור מבפנים, אלא דווקא ללמד על הדגדגן. כלומר, אין פה איזשהו תיקון שצריך לעשות בגוף של האישה, אלא נטו חינוך מיני מעודכן שכזה, כן? עכשיו, הסיבה לביקוש הגדול שהמרואיינת ספציפית מדברת עליו, צריך להבין, היא תמונה בעצם בתרבות הגורו המינית הנוכחית, בתרבות שמלמדת שכל אישה יכולה לגמור מחדירה, אם רק תלמדי איך. בתרבות, ואני מצוטטת פה פוסט שראיתי לקראת 2023, בקבוצת מיניות הכי גדולה בפייסבוק, אני חושבת, שכתוב בו, מי רוצה את המדריך החדש שהוצאתי לכבוד 2022, סליחה, 2022, כן? אז מי רוצה את המדריך החדש שהוצאתי לכבוד 2022? 4 נקודות סודיות לאורגזמה נשית מחדירה. תגיבו אני ואשלח לכן. מכירות הפוסטים האלה? תגיבו אני ואני אשלח לכן, כזה דבר. מי רוצה את המדריך החדש שהוצאתי לכבוד 2022? 4 נקודות סודיות לאורגזמה נשית מחדירה. אז זו דוגמה אחת. דוגמה אחרת, תרבות שבה מוכרים לנו שמן סיכה שכזה, ומשווקים אותו במילים כאלה. השמן הייחודי גורם ל, אני קצת מדלגת על כל התיאורים, גורם לאורגזמה מלאה יותר בעת חדירה. אוקיי? משם נובע הביקוש המדובר, מזה שזרענו אותו. ולמה הביקוש הזה בעצם ממשיך ומתמיד? זה כי אנחנו ממשיכות לעורר אותו. רק שהפעם זה קורה בצורה פתלתלה. כי מצד אחד אומרים לנו שזה נדיר. רק 20% גומרות מחדירה, שזה נתון מסוים שקיים, בסדר? ומרגיעות אותנו שאנחנו לא צריכות לרדוף אחר הגביע הקדוש, אבל אז תכף אתם תראו איך ממש בונים לנו את הרצון לרדוף אחר הגביע הקדוש הזה. בכל אופן, בשלב הזה הם בעצם מתחילות לדבר היסטוריה. יש גם חיזוקים, הייתי אומרת, לאורגזמה דרך הדגדגן. אני כבר עכשיו אומר, לצערי משתמשות הרבה פעמים במונחים האלה של אורגזמה דגדגנית, אורגזמה נרתיקית, ולא כמו שאני אוהבת לומר שזה אורגזמה דרך הדגדגן או דרך הנרתיק, יש סיבה לזה. אז זה מונח שאני לא אוהבת, כתבתי על זה פוסט שלם בבלוג, אני אשים לזה גם קישור. אבל בקצרה אני כן אומר שבעצם כשמסווגים אורגזמות מסוגים שונים, מה שבמילים האלה אורגזמה דגדגנית, אורגזמה נרתיקית, מה שקורה באופן טבעי ואנושי זה לשאול אז מה יותר טוב, אוקיי? ברגע שבפנינו יש שתי אופציות, גלידה וניל או גלידה שוקולד, אוטומטית אנחנו חושבות בראש שלנו מה יותר טוב, אוטומטית נוצרת היררכיה. אז זאת סיבה אחת למה אני לא אוהבת להשתמש בשפה הזאת, ויש עוד סיבות, כאמור יש פוסט מהמם על זה, אני שים קישור. בכל מקרה אני ממשיכה הלאה. משם הן בעצם עוברות לדבר על למה זה כזה קשה לחוות אורגזמה נרתיקית במילים שלהן, והמרואיינת מתחילה לספר כל מיני סיבות, עם חלקן אני מסכימה באופן כללי, חלקן פחות, אבל אני לא רוצה לבקר כל מילה ומילה, כי יש מספיק ביקורת על מילה ומילה בפודקאסט הזה, בפרק הזה. אבל אז בעצם מגיעה הסיבה, שמה שנקרא מעלה לי את הסעיף, והיא אומרת, הרבה מאיתנו יש לנו קיבעון על האורגזמה הדגדגנית. אנחנו נתקעות שם. למה? כי זה נגיש, זה קל, זה חזק, למה לא? ולסיבה הזאת אני רוצה שתשימו לב, וספציפית שימו לב איך היא גורמת לכן להרגיש. אוקיי, אולי אני אקריא אותה שוב. הרבה מאיתנו יש לנו קיבעון על האורגזמה הדגדגנית, אנחנו נתקעות שם. למה? כי זה נגיש, זה קל, זה חזק, למה לא? איך זה גורם לך להרגיש כשאומרים לך שאולי את מקובעת? שנתקעת שם, אוקיי? זה המילים שהיא אומרת. שנתקעת שם כי זה נגיש, זה קל וחזק, למה לא? באמת, תסתכלי רגע פנימה, איך זה גורם לך להרגיש? מבינות למה אני אומרת שהשפה היא חלקלקה? מצד אחד אומרות לנו כזה דבר, ובא לי להגיד לנשים שדווקא כל מה שהן חובות הוא אחלה, וממש כמה שניות, כמה דקות אחר כך נאמר, יש לנו קיבעון על האורגזמה הדגדגנית, ואנחנו נתקעות שם. בעיניי זה קצת מיינפאק, וזאת רק ההתחלה. או במילים אחרות, מה שכאילו עולה שם זה כאילו אומרים, את מושלמת, אבל את גם מפספסת. בקיצור, אני אפרת אישית לא אוהבת את המינוחים האלה, את הדרך להציג ככה את הדברים. מה גם שבחיים לא נאמר לגבר שהוא מקובע על אורגזמה פינית, אבל איכשהו לנשים מותר לומר דברים כאלה וזה עובר חלק. לפי דעתי, על זה אנחנו צריכות, לא יודעת מה, ללכת לקפלן. סתם, אני צוחקת, סליחה. אין פה שום פוליטיקה. ואנחנו ממשיכות. בשלב הזה המראיינת בעצם שואלת את המרואיינת לגבי המסע שלה, והמנחה באמת מספרת בפתיחות יפה על המסע שלה, ועל זה שבהתחלה היא באמת גמרה על ידי אורגזמה מהדגדגן, וכאן היא אומרת, וזה באמת הדבר הכי נגיש שלי עד היום. גם יש לי את הדבר הזה שרוצה לגמור מהר ומטרתי. זה ממש הגיוני לי שהרבה נשים אין ככה. ואז היא מספרת שבשנים האחרונות היא יצאה לאיזשהו מסע גילוי, ואומרת שבא לה לומר לנשים שכל כך כל כך שווה להקדיש לזה מסע גילוי. כי יש שם שפע של עונג שהוא מבחינתי מאוד מאוד מיוחד ואחר מהדגדגן. והיא ממשיכה לומר, שוב, זה לא לצאת למסע מטרתי, אלא אולי אני כן רוצה לנסות להתרחב לדבר הזה ולגלות את עצמי עוד, וזה מסע שלוקח זמן. הוא לא מהיר וישר כזה, כן, כמו הדגדגן. ואני טיפונת מדלגת לעוד משהו, תכף לנתח את הכל, והיא אומרת, זה מסע חיבור לעצמך, זה מסע חיבור לגוף שלך, זה מסע חיבור לאהבה עצמית. זה הרבה מעבר לאורגזמה לאורגזמה. ובאמת, האורגזמה הפנימית היא מרגישה אחרת. בחוויה שלי היא הרבה יותר רחבה, עמוקה, ובגלים פחות גבוהים. שנייה רגע עוצרת ציטוטים, ובואו נראה מה היה פה בעצם. קודם כל, האם אתם שמות לב לחלקלקות הזאת שדיברתי עליה קודם? שמות לב לכמה זה ממותג כלטובתנו, כמו בציטוט של ג'ון סטוארט מיל? מבינות למה קשה לבקר גם את המסרים האלה בדיוק מהסיבות האלה? בלי קשר לזה שאני בטוחה שמי שמפיצה את המסרים האלה, היא עושה את זה מכוונה טובה. אוקיי, אני כאילו קשה לי להאמין שזה מגיע מכוונה אחרת. אני לא רוצה גם להאמין שזה מגיע מכוונה אחרת. אבל יש פה מין חלקלקות, כי מצד אחד, אני, אפרת, כן, לא נגד מסע הגילוי והחקירה, אני ממש ממש בעד, מבחינתי זה כמו לשאול מי בעד שלום. אני לא חושבת שיש מישהו בעולם שיגיד אני נגד שלום. השאלה באיזה מחיר, השאלה איך, זה ברור שכולם בעד מסע חקירה, אוקיי? ואני גם לא חושבת שפוטנציאל העונג שלנו הוא מוגבל, אני כן בעד לחקור אותו, אני כן חושבת שטווח העונג שאנחנו חוות, כחלק מהתרבות שלנו, הוא, הייתי אומרת, צר במידה מסוימת, רק מתוקף זה שלמשל עונג זאת מילה שעושה לכל כך הרבה נשים, ואנשים אולי, גירודים, והיא ממש לא מילה נפוצה, והיא תמיד מרגישה כזאת טיפה אסורה, ותמיד פריבילגית שכזאת. ומצד שני, בין כל המסרים הבאמת ממש ממש יפים האלו, כל פעם יש פה אמירות מוחלטות ומצמצמות מאוד שגורמות להיררכיה שכביכול איננה. למשל, היא אמרה, בהתייחס לאורגזמה דרך הדגדגן, יש את הדבר הזה שרוצה לגמור מהר ומטרתי. סוף ציטוט. סתם. מי קבע שאורגזמה דגדגנית היא המטרתית? האם מטרתית זה דבר רע? ונגיד שכן, האם אורגזמה דגדגנית היא מטרתית פר הגדרה? כלומר, האם היא מטרתית תמיד? מי קבע את זה? והאם זה משהו שנקבע רק בעולם שבו יש אורגזמה דגדגנית ואורגזמה נרתיקית, שכל אחת היא באה עם תכונות קבועות ומוגדרות? ציטוט אחר, שפע של עונג שהוא מבחינתי מאוד מאוד מיוחד ואחר מהדגדגן. סוף ציטוט, יש פה דעה, אבל בעיניי, אין פה מספיק הדגשה שמדובר בדעה. בסוף, המסר שבחורה הממוצעת, אני מניחה, יוצאת איתו, זה שזה עונג אחר מהדגדגן, נקודה. הרי מראיינים פה מישהי בסוף שהיא מומחית, שמלמדת את הנושא, כן? ושוב, גם פה יש את העניין הזה של ההיררכיות של האורגזמות. ואם זה לא ברור עדיין, אז תכף אתם תראו את זה יותר. ציטוט נוסף, זה מסע שלוקח זמן. הוא לא מהיר וישר כזה, כן, כמו הדגדגן, סוף ציטוט. שוב, רידות של אורגזמה מהדגדגן למשהו אחד, קבוע וגמור, אל מול פוטנציאל אינסופי של אורגזמה הנרתיקית. שדווקא מה שעולה לי מכאן, אולי טיפה בצחוק, זה שבא לי כאילו להציע לה, ולכל הדומות לה, לצאת למסע גילוי של הדגדגן, כי נראה לי ממש ממש פספסו. כן? כאילו אם הן באות כבר לדגדגן בתור, זאת אורגזמה אחת מסוימת, ומצד שני הן באות לחקירה בנרתיק, אני אומרת, תביאו חקירה גם לדגדגן, יכול להיות שתגלו משהו חדש. אני גם רוצה לתת פה עוד נקודה נוספת למחשבה, שגם קשורה למינוח המקביל הזה, אורגזמה נרתיקית, דגדגנית, כל הדברים האלה שאמרתי שיש לי פוסט, אבל נראה לי אני אדבר על זה עוד קצת עכשיו, זה בעצם להראות לכם עד כמה השפה הזאת היא מקבילה. כשאנחנו מסתכלות על אורגזמות כסוגים שונים, אנחנו בעצם מנטרלות את ההקשר, כלומר את כל מה שקורה מסביב לאורגזמה שמשפיע על חוויית האורגזמה. אני אתן לכם דוגמה מהחיים האישיים שלי. נדב אוהב לבשל. נדב זה הבן זוג שלי, הוא ממש אוהב לבשל, הוא כזה גם ממש, לא רק שהוא אוהב לבשל, כי תכלס גם אני אוהבת לבשל, אבל הוא כזה אומן כזה במטבח. והוא הרבה פעמים מבשל כל מיני דברים ממש ממש מיוחדים. או כאילו הוא תמיד אחראי על הדברים היותר כאלה, לא יודעת, מסעדתיים שכאלה. יצא לנו לפעמים נגיד שהוא מבשל ממש, ואז נגיד אני יכולה לבוא למטבח, ואני תמיד שאני מבשלת, בדרך כלל אני משאירה אחריי כזה מטבח מאוד מאוד נקי, תוך כדי שמשהו מתבשל וזה, כשיש לי זמן אני מנקה, והוא פחות. הוא כאילו ממש, יש פסטה על התקרה, יש כאילו ממש בלגן שכזה. וכמובן אני ביקורתית, לא רק על פודקאסטים אחרים, אני גם ביקורתית כלפיו, סליחה נדב, אבל כאילו אני באה ואני יכולה להתבאס קצת מזה שנגיד פתאום מבולגן ממש במטבח, אבל אני אוכלת ארוחה שהיא טעימה, אבל אני עדיין מתבאסת מהלכלוך. ויצא לנו גם לריב לגבי הדבר הזה. מאז אגב שנינו השתפרנו, אני פחות ביקורתית, הוא יותר מנקה אחריו כל הדברים האלה, אבל יצא לנו לריב גם על הדבר הזה. ויצא לנו לאכול ארוחה שהיא ממש ממש טעימה, כשמוגשת לפניי מנה ממש ממש טעימה, אבל להיות בקונטקסט, בהקשר כזה של ריב, של רגע הייתה פה ביקורת, נדב נעלב, אני מרגישה רע עם עצמי אחר כך, מנסה להתנצל, זה לא מצליח, כאילו קונטקסט כזה מאפן, והפסטה ממש ממש טעימה, אבל לא כיף לנו לאכול אותה. למה? כי הקונטקסט הוא של ריב. ומנגד, יש גם המון המון דוגמאות למקרים שבהם המטבח היה נקי או סתם, אפילו אני לא שמתי לב או לא הערתי שום דבר ולא הפריע לי, ויש בפנינו את אותה המנה בדיוק יכולה להיות, או אפילו מנה פחות טובה, יותר טובה, זה לא ממש קריטי אפילו מה המנה, אבל באמת באותה, כאילו לשם הדוגמה, אותה מנה בדיוק, ובגלל שהקונטקסט הוא קונטקסט של כיף, של אולי אפילו דייט נייט, של אולי אפילו השקעה ואיזה כיף, ואולי אפילו זה משהו שחשקתי בו בפינוק, וקונטקסט אחר לחלוטין, הקשר אחר לחלוטין, פתאום המנה הרבה הרבה יותר טעימה, אוקיי? או ספציפית, אני רוצה שנתעכב שנייה על הפעם הקודמת, שאם ההקשר הוא מה הפן, המנה, לא משנה כמה היא תהיה טעימה, היא לא באמת תהיה טעימה. אני עדיין אוכל אותה ואני לא אתענג עליה, כמו שבהקשר שהוא חיובי יותר כלפי זה. אז אותו דבר קורה גם עם אורגזמות. אם אורגזמה מסוג מסוים מגיעה תמיד עם תיאור של מהיר, ישיר, פיק, מתפוצצת, זבנג וגמרנו, חדה, מטרתית, כל הדברים האלה, ואורגזמה אחרת היא שפע ופוטנציאל ועונג וגלים, ואני שמה בצד את זה שבזמן התיאור הזה, כאילו כשזה נאמר בפודקאסט, העורך או העורכת שמו סאונד כזה של מסע גלקטי, כזה, כאילו לגמרי הקשר אחר, אז נשאלת השאלה איך בעצם כל אחד תרגיש עוד לפני שבכלל טעמנו אותה. אתם מבינות למה אני רוצה להציע לה דווקא לצאת למסע חקירה של אורגזמות דגדגניות, כמו שהיא מתארת? נראה לי יש פה עולם שלם של מנחות שמלמדות אורגזמות נרתיקיות, עם אותה שפה תיאורית שאורגזמה אחת היא כזאת, אורגזמה אחרת היא אחרת, ונראה לי כאילו יש פה איזשהו פספוס, כי הם כבר באות, או היא כבר באה עם איך זה מרגיש, עם הדעה הקדומה הזאת. אוקיי? אז שימו לב איך התיאורים האלה הם בבסיס שלהם, קודם כל לא מדויקים, כי החוויה שלנו היא תמיד, 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 תמיד תלויה בהקשר שמתוכו אנחנו מגיעות, באנו בהקשר של ריב ובאנו בהקשר של אהבה, ולא רק שזה לא מדויק, זה גם היררכי מאוד, ובכלל גם פטלטל, אוקיי? מסר חלקלק שכזה, שהוא כביכול לטובתנו עוד. בחלק הבא אנחנו עוברות בעצם לחלק הפרקטי, שבו המנחה מציעה לחקור את הנרתיק עם האצבעות, שאגב אני הכי בעד בעולם, אני בעד עוד לפני שאפילו אנחנו מקיימות בפעם הראשונה מין וגינלי, אם יוצא לנו, אז לחקור רגע קצת את הנרתיק לפני כן בעצמנו, בדיוק כמו שיש מין המלצה שכזאת סביב מין אנלי, כאילו למה סביב מין אנלי יש המלצה שכזאת ואין סביב מין וגינלי, אני חושבת שבאמת אני הכי בעד שבעולם, אז בקיצור, המנחה מציעה לחקור את הנרתיק עם האצבעות, ולחקור גם עם הוויזרים, שאחד מהם שהיא מזכירה זה בעצם ביצה סינית, שלטענתה מדובר בביצה שקשורה לרפואה הסינית, שפה היא באמת, הייתי אומרת, נכנסה קצת לבור. אני כבר אומרת על הנושא הזה של ביצה סינית לנרתיק, יש לי פוסט שלם ומקיף, אבל כמה נקודות שכן בא לי להתייחס אליהן, עד שאולי אני אמיר את הפוסט הזה שיש לי באתר לפודקאסט, זה שבעצם, קודם כל עולה שם טענה שהביצה הסינית מקורה בתרבות הטאויזם. זהו, אז פה נגיד אני אוהבת לספר שיש מחקר שניסה להתחקות אחר המקור של הביצה הסינית המפורסמת. אולי בעצם אני אסביר שנייה ואני אגיד שמדובר באבן, לרוב קריסטל, אבל סוג של אבן בצורה של ביצה, שאותה בעצם, אם מישהי לא מכירה, מכניסות לנרתיק ומתרגלות איתה כל מיני דברים. ההבטחות הן נעות באמת החל מאיזון הורמונלי, שזה מונח בעייתי בפני עצמו, עד אתרה של טראומות מיניות שאיכשהו מתקבעות אצלנו ספציפית באיבר המין, שזאת גם אמירה בעייתית אם תחשבו על זה עוד, תכף אולי נדבר על זה, ועד פתרון של בעיות כמו אני לא חווה אורגזמה מחדירה, אז איף מדובר באמת באיזושהי בעיה. אז זאת שניונות לגבי הביצה. בקיצור, יש מחקר שניסה להתחקות אחרי המקור ולהוכיח את הטענה, כי בעצם הטענה הייתה שנשות ופילגשי קיסרי סין היו משתמשות בביצה הסינית הזאת, או בביצת הג'ייד, ספציפית זה אחד, ביצה הסינית זה השם הכללי, וביצת ג'ייד זה סוג אחד ספציפי, שבעצם שהאבן עשויה מקריסטל שנקרא ג'ייד. אז זאת בעצם הטענה שהנשות ופילגשי קיסרי סין היו משתמשות בביצה, ויש איזשהו מחקר שניסה לחפש באמת את העדויות לדבר הזה, וחיפשו כל מיני ראיות היסטוריות לביצה בכל מיני מוזיאונים ואוספים סינים מפורסמים שונים ברחבי העולם, באמת משהו מחקר מאוד רחב, הוא סקר יותר מ-5,000 אובייקטים שונים שעשויים מג'ייד, שזה החומר הכי פופולרי להכין ממנו את הביצים האלה, ובעצם במחקר הזה מצאו לא מעט צעצועי מין ואביזרים, שבאמת שומשו על ידי מלאכים שונים מהממלכה, אבל תנחשו מה לא נמצאה? יפה מאוד, ביצת הג'ייד הווגינלית, אפילו לא אחת. מה כן מצאו? סתם כי זה פשוט ממש משעשע אותי, פלאג אנאלי מצאו, שנועד למנוע מאנרגיית הצ'י, אנרגיית החיים, לברוח מן המתים, וגם דילדו, שלפשו כנראה גם גברים גם נשים. כלומר, כן מצאו אביזרים מיניים, אבל הביצה אין שום זכר. אז על הביצה הזאת בעצם מדובר, היא מזכירה אותה בפודקאסט הזה, ובאמת שיש לי פוסט סקירה מה זה מקיף על הנושא הזה באתר, עבודת גמר של ממש, אז שוב, יש קישור למי שמעניין אותה לקרוא. בכל אופן, חזרה לפרק, היא מזכירה את הביצה ככלי לחקירה פנימית לשיפור האורגזמיות. ואני מצטטת, היא אומרת, הבינו שיש המון כוח ועוצמה באזור הזה, בתוך הנרתיק שלנו, ונשים שבאמת עובדות עם איסוף והרפאיה של רצפת האגן, אז יש יותר אנרגיה מינית בגוף שלהן, יש יותר עונג. נראה לי גילו את זה לאורך השנים, שזה מקום מאוד מאוד חשוב בגוף. כן, אני לא יודעת כאילו אפילו מאיפה להתחיל, נגיד מהסוף, מזה שגילו את זה, מי גילה את זה, איך בדיוק בדקו אנרגיה מינית, איך מדדו, באיזה יחידות. בקילו ג'אול, הדברים האלה שתמיד גילו, או שמדברים על אנרגיה מינית, תמיד מצחיק את המהנדסת שבי, בוא נגיד ככה. אבל כן, במבט פמיניסטי ביקורתי שכזה, אני באמת טועה כמה פמיניסטי זה ההתמקדות הזאת של כל העולם במה שקורה לנו בנרתיק. לא באמת בחקירה שהכוונה שלה היא לא היא לנשים, אלא במסרים האלה. אוקיי? אם נעבוד על איסוף והרפאיה, אז המזור הזה יתחזק וכל זה, ואז גילו שיש כוח ועוצמה באזור הזה, שזה מקום מאוד מאוד חשוב בגוף, כל הדברים האלה שהיא אמרה. כאילו מה שלי זה מצלצל מאוד, זה מה שנקרא purity culture. אוקיי, purity culture, אני לא יודעת אפילו אם יש לזה תרגום טוב בעברית, אבל איך נקרא לזה, תרבות התואר, שמדבר על זה שהנרתיק הוא אזור, איבר שזוכר, ששומר כל מיני דברים, שיש לו זיכרונות, הנרתיק והרחם, כל הדברים האלה שומרים משהו. המקור של האמירות האלה, צריך להבין, הוא מגיע מהמקום של לשמור על הבנות, כן? תרבות התואר, תרבות הניקוי, וזהו, וזה מסר שהוא ממש פטלטל. שנייה רגע, אני אסתכל בוויקיפדיה, כן, אין לזה תרגום בעברית, משהו מוכר, אין לזה איך בוויקיפדיה, בוא נגיד בעברית ככה, אבל purity culture is a subculture within Christianity which emphasizes subjective individual purity, generally associated with female chastity. בסוף כל הסיפור פה זה על הדגש, הם כותבים פה הדגש החזק של להימנע מיחסי מין לפני הנישואים. כי הגוף בעצם זוכר, הגוף שומר, זה כזה דבר, וזה תמיד מוכוון רק לנשים. אגב, אני מסתכלת, האם הערך בוויקיפדיה מתורגם לשפות אחרות? אז הוא מתורגם רק לפולנית. אוקיי? אפילו. בקיצור, אני בחברה טובה. למי שלא יודעת, אני כרגע מקליטה מפולין. זהו, אז בקיצור, יש פה כאילו אמירות, המילים פטלטלות, כי מצד אחד מדברות פה, היא אמרה, יש המון כוח ועוצמה באזור הזה, זה נשמע לנו חיובי, זה נשמע לנו מעצים, יש הרבה עוצמה בנרתיק שלנו, זה מקום מאוד מאוד חשוב בגוף, אבל בעיניי זאת מין מכבסה שלצערי עוברת מדור לדור, מבלי שאף אחת, במיוחד בעולם הזה של המיניות הזאת שאני מדברת עליה, כאילו אף אחת לא מבקרת אותה מספיק. בטח לא במשקפיים כאלה פמיניסטים תרבותיים שכאלה ששואלים האם המסרים העתיקים והכאילו יפים האלה נכונים לנו היום. כי מה שהכוונה שלהם זה שיש שם איזושהי חשיבות שאני אשמח שהנרתיק שלנו יהיה חשוב מבחינת הרפואה, המדע, עונג ודברים כאלה, כן? שלא תבינו אותי לא נכון. אבל כאילו יש פה עניין של חשיבות יתרה של שמים למקום הזה, שהמקור שלה הוא מהפיוריטי קלצ'ר, ואני חושבת שאנחנו נראה את זה עוד בהמשך של הפרק. עוד דבר שהיא אמרה בסוף הפרק לגבי הביצה שעשויה קריסטל, זה שיש להם, לקריסטלים האלה, יכולות ריפוי וניקוי פנימי. ריפוי. שוב, מילה מכובסת היא כאילו לטובתנו, כמו שאמרתי בהתחלה, שהדיכוי הוא תמיד לטובתנו. גם פה לגמרי עולה מה שנקרא purity culture. אף אחד הרי לא שומרת כלום בנרתיק או ברחם שלה. אף נרתיק הוא לא ההפך מנקי, או מזוהה, מלוכלך, סוחב משהו, ולכן המילים האלה של ריפוי וניקוי, לפי דעתי הם מגיעים מהעולם הזה של purity culture, ואני לא בטוחה שהיא רוצה להזדהות עם העולם הזה. ושוב, גם שימו לב שזה טענות שנאמרות רק על נשים, כן? שמעתם פעם מישהו שהפין שלו צריך ניקוי פנימי? כאילו, אני מדמיינת אשכרה, ניקוי צינוריות כאלה. אבל רציני, שמעתם פעם מישהו שבגלל שהוא שכב עם איקס נשים או אנשים, הוא צריך לרפא או לנקות משהו? כנראה שלא, וזה מדגיש כמה זה באמת מגיע מהמקום הזה שכאילו רק הנרתיק זוכר. רק הוא צריך לעבור ריפוי וניקוי ועוד 1001 מכבסות שכאלה. עוד דבר שבא לי להתייחס אליו רגע ולנפץ אותו סוג שלו, לדבר עליו, זאת הטענה הזאת לגבי העבודה על שרירי רצפת האגן שלנו. זה שנעבוד על שרירי רצפת האגן שלנו, כן, זה יכול לגרום לזה שנרגיש אורגזמה באופן שהוא קצת שונה. שאם אנחנו חוות קיבוצים, נרגיש אותם למשל יותר. אבל נשאלת השאלה, האם ככה אנחנו מודדות את חוויית האורגזמה שלנו? תחשבו על זה רגע. זה כמו למדוד כמה האוכל היה לי טעים, לפי כמה רוק השתחרר לי בפה. לא יודעת, משהו טכני שכזה. כשבתכלס, שוב, כמו שאמרתי גם מקודם, לחוויית האורגזמה יש דברים אחרים שמשפיעים עלינו יותר. למשל, פה ספציפית, כמה היינו נוכחות, כמה היה לנו כיף, האם היינו לבד או בזוג, כמה רצינו את האורגזמה שעכשיו אנחנו חוות, מה חשבנו עליה. לרדד את זה לעוצמת הקיבוצים, שזה לא מה שנאמר במפורש, כן, אבל זאת טענה פופולרית, או כאילו הסקה מתבקשת כשאומרות לנו דברים כמו לאמן את השרירים, זה אשכרה רידוד לרמת השטח. בסוף אורגזמה זה משהו שקורה במוח שלנו, כן? אנחנו יכולות לחוות אורגזמה, גם אם ילדקו לנו את עמוד השדרה, אנחנו עדיין יכולות לחוות אורגזמה, כי אורגזמה זה משהו שקורה במוח, והתפיסה תלויה בכל הדברים שמסביב. אז לרדד את זה רק לרמת התחושתיות, או לרמת הזה, זה נשמע לי תמיד מוזר, אז זאת עוד ביקורת שיש לי. אני רוצה גם להדגיש שאני לא נגד לאמן את שריר רצפת האגן. אני כן חושבת שכדאי להתייעץ קודם, אבל עם פיזי או רצפת האגן, כי חלקנו מתחילות ממצב של קיבוץ יתר, אז אנחנו לא צריכות ללמוד לקבץ, אבל אני גם לא אוהבת את זה שתולים את האורגזמה הנרתיקית בחוזק של שריר רצפת האגן, שזו טענה סופר פופולרית. זהו, אז גלשתי קצת, אבל אני חוזרת לפרק, יש ממש הנחיה של איך לאמן את הנרתיק, ואז, וואי, תקשיבו, האמת שבאמת כבר חשבתי לוותר, חשבתי שמכאן כבר לא יהיה לי מה עוד לומר, אבל חיכתה שם פנינה, מה זה פנינה? אני עדיין בשוק כשאני אומרת את זה, ואני מצוטטת. בעצם היא אומרת, אם את מקשיבה לי ומכורה לאורגזמה הדגדגנית, כן, זה ייקח זמן. את צריכה רגע באמת להפסיק את ההתמכות ולהתחיל משהו חדש. כן. התמכרות? ברצינות? התמכרות כמו לסמים? לאלכוהול, לחומרים אחרים, רציני, כאילו, השתמשו פה במילה התמכרות. כאילו, באמת, יש יותר שיימינג מזה. שוב, אני אתן דוגמה לגברים, למרות שזה מזעזע גם בפני עצמו, לא חייב תמיד להשוות לגברים, אבל האם למישהו אומרים שהוא מכור לאורגזמה פינית? בחיים לא, אוקיי? ואתן קולטות רגע שבתחילת הפרק גם נאמר, ובא לי להגיד לנשים שדווקא כל מה שהן חוות הוא אחלה. ושוב, אני אזכיר את מה שג'ון סטיוארט מיל כפרה עליו אמר לפני איזה 200 שנה, וכל כך מתחבר לי לפה, למרות שזה נאמר בהקשר אחר לחלוטין, הוא אמר, כיום הכוח מדבר בשפה חלקלקה יותר, וכאשר הוא מדכא מישהו, הוא תמיד טוען שהוא עושה זאת לטובתו. אז בואי, לטובתך, תפסיקי את ההתמכרות לדגדגן. שנייה לפני גם מציעים שם תחוותי את המוח שלך ותיגי בדגדגן ובנרתיק בו זמנית כדי לחוות את הנרתיק לעונג. כאילו זה לא ציטוט מדויק, אבל היא אמרה גם את זה, כן? אבל אז, די, תפסיק, יגזמת, התמכרת. אם זה לא מסר רעיל, אני מצטערת, אני לא יודעת מה כן. ואני חוזרת ואומרת, אני באמת לא חושבת שזה נאמר מכוונה רעה. אולי, אני מקווה, חוסר תשומת לב וביקורתיות עצמית כלפי מסרים, זה משהו שמאפיין את כל התחום הזה, אבל רציני, התמכרות. תגידי את זה לחבר שלך שהוא מכור לאורגזמה פינית. כאילו, באמת. טוב, אז אנחנו עוברות הלאה, אני מקווה שלקחתן איזושהי נשימה, גם אני לקחתי, אולי רק אני הייתי צריכה. בכל מקרה, בשלב הבא של הפודקאסט נאמרים שם כל מיני דברים על שטויות, הייתי אומרת, על ויברטורים ודגדגנים. נאמר שם משהו כמו, אני יודעת שאפשר להגיע לקרות חושים ממי שמשתמשת בויברטור יותר מדי חזק כל הזמן, היא לא תוכל או יהיה לה הרבה יותר קשה לחוות עונג סתם מאצבע או מגירוי נמוך יותר. בפועל זה לא כזה מדויק, כתבתי גם על זה פוסט שכנראה אני אקליט גם אותו כפודקאסט, פוסט כזה על התמכרות לויברטורים, על זה שאין דבר כזה, שקהות החושים היא בעצם תחושה שחולפת, ואני אומרת את זה בגיבוי מחקרי, כן? קהות החושים היא בדיוק אותה קהות חושים שאנחנו נרגיש בידיים אם נכסח את הדשא כמה דקות, או אם נשתמש בבלנדר מוט כמה דקות טובות, קרה לי לאחרונה, הבלנדר מוט שלי כזה קצת נשחק, ורוב התזוזה של המנוע הלכה לידיים שלי, ולא לפירה שניסיתי להכין. בכל מקרה, לחושים שלי שלום, והכל חזר להיות כרגיל אחרי ממש כמה שניות בודדות. זהו, קיצור, לגבי זה שלא נוכל לגמור מהאצבע או עם גירוי עדין יותר, זה גם לא נכון. אנחנו עדיין נוכל, זה פשוט ייקח לנו יותר זמן. אבל אם אנחנו לא באות בציפייה שזה ייקח כמה דקות, אנחנו באמת בסדר גמור. מדובר פה פשוט בעוד דוגמאות עד כמה השליטה במיניות הנשית בעצם תמועה בנו, בנשים. כאילו מצד אחד ויברטורים וצעצועים וכזה, כולנו בעד וכל זה, ומצד שני, אבל לא יותר מדי, שלא תתמכרי. כששוב, רפואית, מדעית, אין דבר כזה התמכרות לויברטורים. בני אדם יכריזו על התמכרות אחרי שימוש של גג חצי שעה בויברטור, אבל הם לא יכריזו על התמכרות לנטפליקס אחרי בינג'ים שלמים ושעות על גבי שעות של צריכה של זה, כן? וזהו, בעצם אנחנו מתקרבות כזה לסוף הפרק. כמובן לא לפני שאומרים לנו כזה לפעול, אומרות לנו בעצם לפעול בלי מטרה וליהנות ממה שיש לנו, שזה מושלם, כן? אם רק לפני רגע לא אומרים לנו לכמעט 100% מהנשים שהן מכורות לדגדגן. ואז מגיע דווקא הקטע שאהבתי, אני לא צינית הפעם, כן? המראיינת בעצם שואלת אותה על נקודות עונג בנרתיק, והמרואיינת בעצם אומרת שהיא פחות בעד חקירה עם מפה, אלא יותר חקירה חסרת מפה שכזאת, שזה מסר שאני ממש מתחברת אליו. אולי כן יש לי פה ציניות, אבל זה קשור עוד מלפני הפרק הזה. כאילו פשוט, אותי תמיד מצחיקות ההרצאות האלה על נקודות עונג, על אזורים אירוגנים, זה תמיד נתפס אצלי כעוד מאותו דבר, עוד מאותו הידע שכביכול אם רק היה לנו אותו, אז היינו גומרות יותר וכו' וכו'. וספציפית בנרתי, כן, אני תמיד, מה שמצחיק אותי זה שכאילו מדובר על שטח קטן יחסית. אם הייתי פורסת, כאילו, סליחה על התיאורגרפיה, אבל אם הייתי לוקחת נרתיק של גופה, נגיד, ופורסת את זה על נייר, היה שטח מאוד מאוד קטן. ואני אומרת, לא כזה קשה לחקור אותו, אפשר ממש בקלות להגיע לצוואר הרחם, אם גבוה אז טיפה לדחוף אותו קצת, אני לא יודעת אם אתם מכירות ויודעות, אפשר כאילו טיפה להזיז אותו, לגעת, למשש, ודי מהר גם אפשר למצות את זה. קיצור, אותי תמיד מצחיק שעושים מזה עסק שלם של, אני אלמד אותך נקודות חדשות, כאילו האצבע שלנו מגיעה לרזולוציה שכזאת. בכל מקרה כן אהבתי שהיא עודדה לחקור קצת בלי מפה, ובכלל בסוף היה עוד איזשהו קטע נחמד שהיא פנתה לזוגות והציעה לחקור יחד, לא לבוא עם הטרטיות, שזה על פניו אחלה מסר מעולה. באמת, היו שם כמה רגעים טובים בפודקאסט הזה, שאין לי הרבה מה לומר עליהם, עד ש, ופה בעצם אנחנו מגיעות כבר ממש לסיום של הפרק, בעצם עד ששבו את האורגזמה הפנימית לאלוהית. ועלתה בעצם השאלה המדעית, וכאן אני מתחילה לצוטט, למה באמת אלוהים שם נקודות עונג הכי משמעותיות כל כך עמוק בפנים? והבנתי שבשבילי, אני שוב, זה ציטוט ארוך, כן? הבנתי שבשבילי זה באמת כמו לתת כיף לאלוהים. זה עונג באמת אחר ורחב, הוא באמת משמעותי. הוא בכל הגוף, הוא מאוד הגיוני שזה עמוק בפנים, כלומר שצריך זמן ומרחב ואיזושהי קדושה. זה ממש כמו לעלות לקודש הקודשים. דרך אגב, אומרים שהנרתיק היה ממש כמו בית המקדש, מבחינת השפתיים והכניסה האיטית, עד לרחם שהיא קודש הקודשים. והיה עוד ציטוט שאומרת, זה הגיוני לי, שכדי לפגוש את אלוהים צריך חסד ואיטיות. לא יודעת מאיפה להתחיל, מהשאלה המדעית, למה משהו קורה, מזכיר לי שכזה בימי הביניים אנטומאים גברים ראו שאיברי המין הנקביים נמצאים בתוך הגוף, בניגוד לגברים, לזכרים, ושאלו את עצמם למה, והתשובה שהגיעו אליה הייתה, כי יש להתבייש בהם. משם בעצם מגיע השם או הכינוי לאיבר המין הנקבי, שנקרא פיודנדום, אם אתם מכירות, כזה, לפעמים אפשר למצוא את זה בכל מיני ספרי אנטומיה או רפואה וכאלה, אבל המילה הזאת היא פיודנדום, השם הזה של איבר המין הנקבי, הוא מלשון פיודרה, שהמשמעות שלו זה to be ashamed. ולמה אני מספרת לכם את זה? זה כי כששואלים למה משהו כך וכך, זה כאילו נשמע לנו כמו שאלה שהיא מדעית, למה אלוהים שם נקודות, איך היא אמרה? כן, למה אלוהים שם נקודות עונג הכי משמעותיות כל כך עמוק בפנים? זה נשמע לנו כאילו תשובה שאלה מדעית, ותכף שתבוא איזושהי תשובה מדעית או תשובה כזאת היא עמוקה וכל זה, עמוקה תרתי משמע, אבל בתכלס תמיד ששואלים את השאלות האלה של למה זה ככה וככה, זה ממש הרמה להנחתה, פתח טוב למיתוס, לסיפור, סיפור שבא לחנך אותנו, לחנך אותנו שיש דרך אחת שהיא נגישה ופושטית, תשנימו אתן, ודרך אחרת שהיא לא פחות מאלוהית, אז פה השאלת הלמה הקפיצה אותי או הצחיקה אותי. ושוב, לא נגד לחקור אלוהות דרך פתח הנרתיק, גם לא דרך פי הטבעת. פשוט חבל לי שבאמירות האלה משתמעת קצת זילות של הדגדגן, כי באותה מידה יכולנו לשאול ולמה הדגדגן יחסית נגיש. ופה היו ממציאות איזשהו סיפור שהוא פושט, הוא לא אלוהי, כי הגישה אליו יותר ישירה. ואגב, פה בשלב הזה כן נאמר בפרק שגם גברים יכולים לחקור את עצמם מבפנים, רק שאף פעם לא שמעתי תיאור אלוהי מוצמד אליהם, אף פעם לא שמעתי שקודש הקודשים שלהם נמצא בפי הטבעת, שזה גם כן מעניין. קיצור, שאלות של למה, למה הזברה מפוספסת, למה הדגדגן רחוק מהנרתיק, זה שאלות שהן הרמה להנחתה למיתוסים, תזכרו את זה. ולגבי האמירה שהרחם הוא קודש הקודשים, גם זה מסר בעייתי בעיניי. אחד, זה מה שהזכרתי קודם לגבי ה-purity culture, ושנית, שזה אולי עניין שהוא נגיד טיפה זניח מספרית, אבל כאילו, באמת לפעמים בעניינים האלה אני אומרת, מה תגיד אישה שעברה כריתת רחם? הוא אומר, כן, אני קצת מרחיבה פה מעבר למה שנאמר, כי אני פשוט מכירה מסרים כאלה מלפני, אבל העניין הזה של קודש הקודשים הרבה פעמים מגיע יחד עם האמירות האלה של המהות שלנו כנשים. שימו לב, היא לא אמרה את זה, אני פה לגמרי זאת הרחבה שלי, אבל כן, קודש הקודשים לגמרי מזכיר לי את זה, של זאת המהות הנקבית שלנו, וכל הדברים האלה, וכל הסיפורים שמתווספים לכל הדבר הזה. וזהו, ככה פחות או יותר נגמר הפרק. כן היה עוד איזשהו הזכור לביצת הג'י, לחומרים טבעיים וכל זה, אבל הכנסתי את זה קודם, ובואו נסכם. טוב, אז אם אני מסכמת ככה, קודם כל חשוב לי לומר ששום דבר ממה שאמרתי כאן הוא לא אישי, כלפי מי שאמרה את זה, או כלפי מי שראינה, כל הדברים האלה. אני ספציפית הופעלתי, כזה I was triggered על ידי הפרק הזה ספציפית, כי פשוט הוא היה מאוד מאוד מרוכז ובמקרה, אבל המסרים האלה קיימים עוד מלפני והתקיימו עוד אחריה. זה מסרים שהם כאילו מספיק שאתם כמה שנים בתוך העולם הזה של המיניות ה... כאילו אם אתם טיפה, נגיד, לא יודעת איך לומר, כי יש כאלה שנגיד נכנסות ישר לעולם המיניות המקודשת והרוחניקית וכל זה, אז זה מסרים שהם מוכרים, אז הביקורת היא כלפי התרבות, כן? היא לא ביקורת שהיא אישית. וזהו, ומה שאני מציעה זה באמת להשוות אולי או לשים לב לאיזושהי ניגודיות שיש כלפי נגיד מסרים שיאפיינו את העולם היותר נגיד מבוסס, פמיניסטי, ששם אנחנו לא נשמע את הדברים האלה ככה. אבל קשה לראות את זה, כי בתכלס אין המון נשים שעוסקות במיניות שמגיעות נגיד מנקודת מבט דומה לשלי או כמו שלי. לצערי, כן, הלוואי היו יותר, אבל לצערי אני מרגישה קצת לבד בקטע הזה. לא לבד לבד, אבל כאילו יחסית לבד. זהו, אז זה דבר אחד. דבר שני, חשוב לי מאוד לומר, למרות שהמסרים האלו מבחינתי הם לא פחות מרעילים, כמו שאמרתי, אני לא חושבת שהם נאמרים מכוונה רעה, לפחות זה המקום שבנו, כאילו אני רוצה לגשת לזה היום. בעיניי זה נטו עניין של נקודת מבט, אני מביאה פה נקודת מבט מסוימת. אם למישהי מעצים לחשוב על האורגזמה הדגדגנית שלה כשטחית, מטרתית ובעלת פוטנציאל התמכרות, אז באמת שיהיה לה בריאות. מה עוד אני רוצה לומר זה שבעצם המחשבה שעוברת לי בראש זה שיש כאן איזשהו מקור ידע שמפיץ את המסרים האלה. ואז הרבה מנחות שומעות ומשמיעות אותם הלאה, ובעיניי קצת עצוב לי לומר את זה בגלל שאלו לא מסרים ייחודיים למישהי אחד. זה לא שמדובר פה באיזה שהם מסרים ביזרים שכאלה. הם באמת מאוד נפוצים בניסוחים שונים. אז עצוב לי שבעצם אין מספיק ביקורת. חסרה לי כאילו מין חשיבה עצמאית, ערעור על הידע. אז מה אם כולם מפמפמות שתחתוניות מגבירות הפרשות וממקרות? ובכוונה נותן דוגמה לא קשורה בכלל, אבל גם זו דוגמה סופר ממוחזרת על ידי תמיד אותם הגורמים. ונשאלת השאלה, איפה קצת ביקורת? איפה קצת בדיקה? איפה קצת תשומת לב להטיות? איפה קצת לא copy-paste? נשמעתי משהו, אני מקיעה את זה חזרה. כי מה שקורה בעצם כשאין ביקורת, זה שיש ימבה של מנחות שפשוט מפיצות שוב ושוב את אותם המסרים, ובגלל שהן שומעות אותם מהקולגות שלהם, הן חושבות שהם נכונים. ובקיצור, אני באמת מאמינה שהכל הכל הכל נעשה מכוונה טובה, ועדיין זה עצוב לי. כאילו מרגיש לי שזה מראה על כמה התחום הזה רדוד, אוקיי? כאילו מרגיש לי שחסרה כאן הסתכלות ביקורתית ואשכרה נוכחת וחדשנית, ורבק, תפסיקו להקיע את כל מה ששמעתן, אני מצטערת על הקושי של ה... אני לא יודעת איך להגיד את זה בצורה יותר עדינה ורכה ונשית, סתם אני צוחקת, אבל די, נמאס כבר, נמאס להגיד על אורגזמה דגדגנית שהיא כך וכך 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 וכך. אולי תצאו ותחקרו את האורגזמות הדגדגניות שלכן, או התמכרות רצינית, התמכרות, מאיפה קצת, קצת ביקורת עצמית שכזאת. זהו, וואי, איזה פרק עצבני, זהבית עצבני, איך זה נקרא לזה, זיווית עצבנית. זהו, אז זה הכל. אני ממש אשמח לשמוע כל תגובה על הפרק הזה, בין אם אתם מסכימות או רק חלקית או לגמרי לא, תשמיעו כל, ממש בא לי לשמוע. כן, מרגיש לי שזה ממש מפלט עצבים שכזה, אבל בסדר. התלבטתי מלא אם ליצור ולהקליט את הפרק הזה, כי מצד אחד לא רציתי לפתוח חזיתות, היה לי מזה מספיק, ובכללי לא מאוד אוהבים אותי, נגיד בקהילה. טוב, האמת שזה לא כזה נכון. כאילו, יש כמה מטפלות מוסמכות וקולגות שיפות עליי, אבל כאילו, נגיד, מנחות טנטרה וכאלה, מי שמכירה אותי, נראה לי די שונאת אותי. אבל באהבה, כן, בטנטרה הרי לא שונות. סתם, סתם, אני צוחקת. מותר לי גם לדבר שטויות, נכון? קיצור, התלבטתי מלא על הפרק הזה, אז אני מקווה שזה לא היה לחינם. תכתבו לי מה אתם חושבות, הכל. אני באינסטוש, בפייסבוק, במיילוש, בכל מקום. יש קישורים להכל בפרטים של הפודקאסט. וזהו, לבינתיים, אם תרצו שאני ארחיב על משהו שאמרתי כאן, תגידו גם, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. ביי בינתיים!